שלום, ערב טוב, ברשות מר הדאטרה, ציבור קדוש. אני רוצה לפתוח בהבחנה על דרך חשיבתו של מרן הרב זצ"ל, שצפה וראה את כל הלידה וההתפתחות של גאולתם של ישראל, ועסק רבות בתהליכים, בהתרחשויות, במאורעות שעברו באותם שנים, וגם סימן את הדרך לימים יבואו, ועדיין אנחנו יונקים מתורתו את עיקר יכולת ההבנה והתפיסה שנתרחש בדורות אלו. כמי שעוסק בהתרחשויות, היה מרן הרב זצ"ל היסטוריוסוף גדול. כלומר, הוא עסק בניתוח תהליכים היסטוריים, ואם כי ודאי היה לו יד בכל חלקי התורה, בנגלה ובפנימיות, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, אבל העובר על האומה, התהליכים שפוקדים אותה, העסיקו אותו אולי יותר מכל. אנשים העוסקים בתהליכים היסטוריים יש רבים. אני מבקש קודם להעמיד חיץ והבדל בין תורתו של הרב והמחשבה ההיסטוריוסופית שלו לבין כל ההיסטוריונים כולם. נדמה לי שהוא הלך בדרך שונה, ואפשר לומר יותר מכך, בדרך הפוכה לחלוטין מכל חוקרי ההיסטוריה למיניהם. מוזכר פשוט של כל חוקר היסטורי, זה שהוא מתבונן על התהליכים מהקודם אל המאוחר. להיסטוריה, להתרחשות בזמן, בציר הזמן, יש כרונולוגיה. כשאני רוצה לחקור את הדברים, אני מסתכל על הסיבות ואיך הם הנביאו, איך הם גרמו לתוצאות שבאו מהם. כשאני לומד יותר ויותר לדעת את החוק של סיבה ותוצאה בתהליכים היסטוריים, אני נעשה חכם היסטורי יותר גדול. אני לא רואה כאן רק רצף של סימונים, היום קרה כך, מחר קרה כך, ומחרתיים אחרת. אין אני מבין איך מה שקרה ביום ראשון הוליד את מה שקורה ביום שני, והוא בתורו גרם למה שקרה ביום שלישי. כמובן שיש חילוקי דעות, איך בדיוק הדברים מתגלגלים, מה הסיבות הרדודות ומה הן העמוקות, מה הסימפטומים ומה שורשים. אבל ככלל החקר ההיסטורי משועבד בהכרח לכרונולוגיה של ציר הזמן, שבה הקודם מוליד את המאוחר. בזה הלימוד ההיסטורי, החקירה ההיסטורית, מתאימה לכל המדעים כולם, שזה התבוננות על העולם, אחרי שהוא כבר נתון לפנינו, וניסיון להבין בדיעבד את מה שכבר מצוי. אין בו במדע כושר יצירה, אין בו כושר פעולה על העולם, אם כי יכול להשתמש אחרי שהוא לומד את החוקים שלו לצורכו. המדע הוא תמיד בא על גבי המציאות, והוא מנסה לפענח את מה שכבר נמצא לפניו. כשהרב מדבר על חוכמתה של התורה, הוא מדבר על חוכמת הקודש הפועלת. לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כשיהודי לומד תורה הוא מקיים את כל העולם כולו. נהוג לספר על האבא של אבני נזר, הרב מסוכת שוב, שהיה גאון עולמים, שבמה הוא זכה לבן גדול כזה, שהיה פורים שנה אחת, שיהודי ישב ולמד באמצע החג. אחרי זה אמרו לו משמיים שבאותה שעה לא היה יהודי אחר בכל העולם כולו שלמד. כולם היו עסקים או בהכנות לפורים, או בסעודת פורים, או במשלוח מנות. היה רק אדם אחד אז בכל העולם שישב ולמד, זה האבא של אבן עזר. ובזכות אותה שעה שהוא למד וקיים את כל העולם כולו, שהרי לולי בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, זכה לבן שיאיר עיניהם של ישראל. ועד היום בישיבת פוניביץ', כל אחד מוזמן הולך לראות, יש תורנות שכוללת את תל הסדר, את זמן כל נדרי, את זמן נעילה, 365 ימים יש תורנות שם, בלי הפסקה של חברותות שמתחלפות ולומדות בלא ערב. מצד אותה מגמה של להיות מחזיקים את העולם כולו. התורה היא פועלת את המציאות, גם אם במראה עיניים אין הדברים נראים כך. אבל אנחנו מאמינים בני מאמינים שבאמת השישי זה השישי בסיוון, שעכשיו אנחנו כבר סופרים לקראתו, שאילולי ניתנה בו תורה, היה העולם חוזר לתוהו ובוהו. וכשם שבכל לימוד, התורה היא פועלת את המציאות ולא נפעלת בלבד, כך בלימוד היסטוריה, הרב הלך בדרך הפוכה מכל ההיסטוריונים. במקום לבוא מן הקודם אל המאוחר, הוא בא מן המאוחר אל הקודם. הרב עדיין עסק רבות בהווה, אבל שנעיין בכתביו, כמעט אף פעם לא נמצא שהוא עסק בסיבות שהביאו אותנו אל המשברים או אל המעלות שאנחנו נמצאים, כמו שהם נעוצים בעבר. יש זער פה, זער שם. בקושי, אני חיפשתי פעם רבות, פעם אחת ברמז מקום אחד ועוד מקום שני, זהו. תמיד הרב מדבר הפוך. איך העתיד מוליד את ההווה? לא כעבר מוליד את ההווה. איך העתיד מוליד את ההווה? זה לימוד אחר לגמרי. זה לימוד לא על הסיבה הטכנית, אלא הסיבה המטרתית. מה המטרה שלה הולכים, וממילא מה מתרחש כרגע כהכנה לאותה מטרה? מה פועלת המציאות? מה הסיבות שיש מציאות כזאת כדי להכין את המגמות שאנחנו באמת רוצים להגיע אליהן? ובזה חיבר הרב בין שני עניינים עמוקים ומופלאים, שבעצם כולם הכירו אותם, אבל היכולת למזג אותם יכלה להיות רק אצל אישיות קדושה, גאונית ומופלאה כמו של מרן הרב זצ"ל. שני הדברים הם פשוטים. אחד הוא מ-13 עיקרי אמונה, אני מאמין בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יושב. מי לא מאמין? כל ילד שנשאל בגן מאמין בביאת המשיח. ומצד שני, במציאות, מי לא שומע חדשות? מי לא יודע על מהפכות עולם? מי לא יודע מי נבחר לראש הממשלה? אם מי עומד להקים קואליציה שאיראן מפתחת פצצה אטומית, ועוד הרבה מאוד נתונים. אבל לחבר את שני הדברים האלה ביחד, ולהבין שיש קשר בין אני מאמין בביאת המשיח לחדשות שאני שומע, זה דבר לא פשוט בכלל. באמת במשך 2000 שנה הקשר היה נסתר ונעלם מנעין. ומתוך הארגן שנעשה טבע, אפילו אצל גדולי ישראל, רבים לא ידעו לקרוא את האותיות של ההיסטוריה ולפרש את קוראי הדורות מראש, שכבר בטרם לידתם ובטרם לידת העולם, מינה דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ותהפוכותיו ואיסוריו, דור דור ומעלותיו. מפני שקורא הדורות מראש, הוא מכין בכל דור עוד אבן, עוד נדבך לקראת היד. ואם נעיז ללכת ולאחוז בשיפולי מרן הרב זצ"ל, נראה איך שהוא אחז בשיפוליו של דרכו של הקדוש ברוך הוא. בשיפולי ההנהגה האלוקית שבעולם שקוראת את הדורות מראש. יש לה יד לאן היא הולכת. היא הולכת לגאולה שלמה, לתיקון עולם ומלכות שדי, ומתוך זה נגזרים כל המאורעות של ההיסטוריה. הדוגמה אולי הפשוטה המפורסמת ביותר, זה התייחסותו של הרב לכפירה, להתבוללות, להתרסקות של האמונה בדורו, ובדורנו העניינים ממשיכים הלאה. זה לא שההתבוללות היום יותר קטנה. לפחות יש לנו רווח והצלה במדינת ישראל. אין היום מדינה בעולם, חוץ מבארץ ישראל, שיש בה התבוללות פחותה מ-50%, לדאבון ליבי. זה סיבה בעצמה, לשמוח שמחה עצומה ביום העצמאות. זכינו למקום אחד בעולם שאחוזי ההתבוללות בו הם חד ספרתיים, וגם שם נמוכים, 2% יש במדינה, אני לא זוכר. ואין מקום בעולם עם פחות מ-50% התבוללות. אבל בתקופתו של מרן הרב זצ"ל, בכל העולם ההשכלה נגסה והכפירה הרעילה את הלבבות, וכל גדולי ישראל ראו איך שההיפתחות לעולם הגדול והאמנציפציה ועוד כך וכך סיבות שאפשר ללכת כרוחלה ולמנות אותם אחד לאחד, וגם לדון בהם מה יותר עמוק ומה הוא רק סימפטום, מה גרם למה, והרב לא התעסק בכל זה. למרות היותו היסטוריוסוף שכתב על התהליכים בלי ערב. הרב, כשהוא ראה את הכפירה, שאל, קורא הדורות מראש, לאן הוא רוצה לקחת אותה? מה הולכת להוליד הכפירה? הוא לא הסתכל מה הביא אותה. הוא לא התעניין, מפני שכל זה, זה משני. כל זה זה רק דעת בני אדם. כל זה זה רק מחקר חיצוני שיודע לתאר את המציאות אבל לא יודע לפעול בה. יחד עם הקדוש ברוך הוא. לא יודע לפעול אם כן. מפני שאין לו נקודת מבט בכלל של יצירת המציאות אלא רק של התבוננות עליה. בא מרן הרב זצ"ל ואומר, הכפירה באה להוליד אמונה. הכפירה באה להוליד אמונה יותר גדולה מזו שהיא פרקה. בעצם, אם נעזוב רגע את ההיסטוריונים, יש מדענים שיודעים לחקור איך העתיד גורם לעבר. מפני שהם מכירים את התהליכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. הם עוסקים בתהליכים ידועים מראש. ואז כבר אפשר להתבונן מהעתיד אל העבר. כשאני לוקח פרי וטומן אותו באדמה והוא מרכיב, האם החוקר, הפיקח, עוסק רק בשאלה איך האדמה, איך התהליך הכימי גורם לריקבון ובזה הוא עוצר? או שהוא מתעניין לדעת בשביל מה מרכיב הפרי? האם יש לזה יעד במציאות? ומיד הוא עונה, זה דבר פשוט, כל ילד יודע. כיוון שהתהליך הזה כל כך מוכר, כל כך נפוץ, כל אחד בימי חיים רואה כאלה תהליכים פעמים רבות, הוא יכול לדון מנקודת המבט העמוקה יותר. הפרי מרכיב כדי לגדל קומה יותר רעננה, יותר משמעותית. אנחנו הולכים גרגר אחד של חיטה וצומחת לנו חיטה שלמה. אנחנו הולכים מנגו אחד וצומח עץ שמוציא בכל שנה כך וכך קילו. הריקבון לא בא מפני שהיה איזה חיידקים ואיזה תהליכים כימיים ואיזה הימצאות. שלום לכבוד הרב אבינר, שכל השולחן הכבוד. ובוודאי התכוונו שהרב יושב פה. ובכן, כשהמנגו מושם בקרקע, כל התהליכים שגורמים לריקבון הם נכונים, אבל הם לא רלוונטיים לנקודת המבט של הבוטניקאים. זה לא העיקר. להסתכל ככה על תהליך מוכר שאני יודע כבר את הסוף, בבוטניקה זה קל ופשוט. להסתכל ככה על היסטוריה הולכת ומתאווה, זה כבר מסובך. אבל אם אני יודע את הסוף, אולי גם על היסטוריה אני יכול להסתכל אחרת. ולא אמרנו, כל ילד יהודי יודע את הסוף. כל ילד יהודי מאמין ב-13 עיקרי אמונה. ואומר, אני מאמין באמונה שלמה. בביאת המשיח. אם כן, מה שהולך להיוולד מהתהליכים והתהפוכות של דור ודור, הוא ביאת המשיח. אלא שבכל 2000 שנות גלות, המשיח הזה התרחק מאיתנו, ואפילו סימנים לא נראו על השטח. כאותה שעה שהזרע טמון באדמה, ועל הקרקע לא רואים דבר. וכיוון שכך כבר נשכח מאיתנו גם, אותו עניין של מבט מהסוף אל ההתחלה. כשהתחילו לנצנץ, הנבטים הראשונים, הסימנים הראשונים, חלק מגדולי ישראל לא יכלו ללמוד את ההיסטוריה הפוך. זה חלק ממערת הגלות. ברוך השם ששלחנו את מרן הרב זצ"ל, ועוד גדולים שעימו, אבל בהרחבה כזאת, בעמקה כזאת, תורה כזאת, זה זכינו לאדם גדול אחד שאיר את עינינו לכל הדורות האלה, ללמוד את ההיסטוריה מהסוף אל ההתחלה. נדמה לי שבכל שעת משבר אנחנו צריכים לאזור חיל בתוכנו, לעזוב, להרפות מהאחיזה העיקשת שלנו בסיבות שהקודם הוא לפני המאוחר. הסיבות שהיה איזה ראש ממשלה מסוים, והוא הצליח לעשות דברים מסוימים, והוא ניטה את לב העם, ויש הרבה סיבות. אפשר לנתח הרבה את העבר, זה גם מעורר הרבה מרירות וכעס, כאילו אני יכול לעשות משהו אם אני כועס עליו. כאילו אני יכול לפתור את הבעיה בזה שאני רותח מזעם, על מי שפינה, ועל מי שמדבר על פינויים, ועל מי ש... לא שלא צריך להיאבק, חס ושלום. צריך להיאבק. בכל הדרכים הנכונות. שעכשיו לא באנו לדון בשאלה מה הם הנפחים עליך. אבל ההתבוננות הפנימית, אם אנחנו רוצים לדעת מה קורה הדורות מראש, מצעיד, איך הוא מנהל את ההיסטוריה, מוכרחים להפוך את המבט מהעתיד אל ההווה, לא מהעבר אל ההווה. הסיבות שהביאו אותנו עד לכאן, הן משניות. הן כמו תהליכים כימיים של ריקבון, שאין להם שום משמעות לעומת היד של צמיחת העץ שיבוא. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה, אם כן, מהו העתיד שמוליד את המשבר שאנחנו נתנים? אנחנו חס וחלילה לא נותנים מקום לאותם מחשבות שאנשים חלושי דעת שלא זכו לאור תורתו של מרן הרב זצ"ל, אולי גם חלק שזכו אבל לא מספיק עמוק לטעום לפי דעתנו, לא חשבים אולי כל זה היה רק אפיזודה חולפת. ידוע ממרא בשם הרב עמיטל שהביא ראיה לכל זה מאשת מנוח. כשמנוח חושב שכיוון שהם רואים את המלאך עולה, אז הם ימותו, אומרת לו אשתו, אילו רצה אלוקים למותנו, לא לקח מאיתנו מלכה בזבח ולא הראנו כל זאת. הקדוש ברוך הוא לא הראנו כל זאת בשביל חס וחלילה להפיל את העניין. עת לחננה כי בא מועד, ואנחנו בטוחים שאנחנו בצעדי גאולה, ושהמשברים הם חלק מתהליך הלידה. וכשם שצירי לידה הם לא בגלל קלקול קיבה, ולא בגלל איזה סיבה שגרמה של תהליכים כימיים שגורמים להתכווצות של הבטן, של הרחם. אלא שיש פה יד, מישהו צריך להיוולד, לכן כואב. כואב לנו. והצירים, כידוע, יש צירים רגלים, אחרי זה יש צירי לחץ. אנחנו מרגישים כבר צירי לחץ. זה גם מסמן שהלידה יותר קרובה. ואנחנו צריכים לעמוד ולשאול, יום העצמאות, מה הולך להיוולד? לא איך הגענו עד הלום. זה נכון אם צריך עכשיו, אולי להיאבק במי שזומם לעשות עוד דברים. אבל בשביל להתקשר אל הקדוש ברוך הוא, בשביל לדעת איך אנחנו שותפים איתו, שותפים אם כן בכל הפעולה והעשייה, אנחנו צריכים לראות מה ייוולד מזה. אני לא באתי לחדש חידושים, כמו שאומר המסילת ישרים, אני, כל הדברים האלה הם פשוטים, אולי קצת להגדיר, אולי קצת לחזור אליהם. וגם הסיבה והלידה היא דבר פשוט וידוע. בכל זאת נדמה לי שאנחנו צריכים לשנן את הדברים לעצמנו. אני חושב שכולנו מרגישים וחשים הדברים פשוטים, שהקומה מתוך שתי הקומות והולך אתכם קוממיות של החלק החומרי של המדינה, היא כבר סיימה את תפקידה. לא שאנחנו רוצים חס וחלילה שיהיו לנו כישרונות חומריים בהמשך. כשהיא הייתה בשעתה הגדולה, היא מלכה בכיפה. כל העולם הרוחני כאילו נעלם. מן דחר שמי. בקום המדינה כמה ישיבות היו? כמה עולם רוחני היה פה? הקדוש ברוך הוא כביכול העלים את כל הקומה הרוחנית כדי שהקומה הגשמית תוכל לפרוח. כשם שאדם לא נולד עם כישרונות שכליים, מפני שאדם שהיה נולד עם כישרונות שכליים היה נשאר בגופו קטן, כך כתוב בספרים. כשהגוף מתפתח אי אפשר שהנשמה תהיה בגלוי. היא כל כך דומיננטית, אף על פי שנראה לנו שלא. נראה לנו שאנחנו נמשכים אחרי כוחות הגוף, זה מפני שיש לו הרבה זמן שהוא קדם. אבל מצד עצמם, אם היה באותו זמן, אדם נולד עם כוחות גופניים ורוחניים ביחד, הגוף היה נשאר קטן והלך לצמוח. באמת, מאז ששכלו של אדם בשל, הוא לא צומח יותר. לפעמים קצת לרוחב. אבל הוא לא צומח יותר. לכן הקדוש ברוך הוא נסלק את הקומה הרוחנית כמעט מנעים, בשביל שהקומה החומרית תמשול בכיפה כמעט לבדה. וגם אם יש איזה קומה רוחנית, אז היא מרגישה את כל התפלות שלה ואת כל השיעבוד שלה ואת כל ההימשכות שלה אחרי הקומה החומרית. וכשמגיעה השעתה של הקומה הרוחנית להתגלות, חלק מהתהליך הוא שהקומה החומרית מאבדת את ערכה. לא שלא חשוב לעולם הרוחני שתהיה גם קומה גשמית, אלא שהיא לא יכולה יותר למשול בכיפה. והמאבק הפנימי עכשיו זה מי באמת בראש. האם הכוחות החומריים של בניין האומה, אפילו אלה שמסרו נפשם על הארץ הזאת, אותו אחד שרץ לבנות, אחרי זה רץ לעקור. מפני שהכוח שאיתו הוא רץ לבנות, כבר לא מושל בכיפה. האם זה כבר התגלה בפועל בבחירות האחרונות? לא. אנחנו בתקופת דמדומים. כך היא בריאתו של עולם. בריש אחרי שוחה ואדר מאורה. יהודים עם משונה. מגיע לילה, הם אומרים יום חדש. כל אדם נורמלי מתחיל קם בבוקר, אומר יום חדש. יהודי רואה שיורד לילה ואומר יום חדש. אני אפילו לא יכול להגיד כמה לעומר היום. עוד לא הספקתי להגיד ביום החדש, היום יום חדש. אתמול היה 14 ימים לעומר. אבל רק הגיע הערב, אז אני אומר, בא יום חדש. כל הכוחות של היום, של המחרת, כבר גנוזים בלילה הזה. יהודי רואה לילה, והוא מבין שהולך להיוולד אור יום. והוא שמח על יום חדש שנולד. כשאנחנו רואים משבר, אנחנו צריכים להבין, נולד פה משהו חדש. זה לא מה שהיה. החושך גירש את היום הקודם, מפני שיש לו כבר כוח עצום בתוכו להוליד יום חדש. אבל עדיין לילה. כמה זמן הוא יימשך? מאיפה בדיוק תזרח השמש? אנחנו לא יודעים. אנחנו ודאי מחויבים להיות שותפים בכל כוחים. להוליד את היום הזה, את היום החדש הזה. השלטון בכיפה של הצד החומרי שבאומה לא יכול להוביל אותנו קדימה. לא יכול להוביל אותנו קדימה. לכן עושים איזה כותרת. ושכבר מרגישים איך שהכל הולך אחור. ואנחנו צריכים עכשיו להתכונן ללידה חדשה, גם מצד הפתיחה של השערים של שערי הלב, השמחה שעומדת לקום קומה יותר עליונה. אבי מורי זכה להיות בלדר בהגנה קצת. אני כל ימיי קינאתי בו. אני לא רציתי להיות בהגנה, אני רציתי להיות בלחי, כך הוא חינך אותי. רק הלחי לא פנה אליו. אמר, לפחות נעזור להגנה. תמיד כשהייתי צריך לכתוב עבודות, כתבתי על הלחי. זה הייתי גרופ של הלחי. הגבורה וזה. ואני קינאתי באותו דור שזכה. למה אני לא זכיתי לעלות על המוקד, על הגרדום, כחייל של הלחי? היה לי כאב בטן. היה דור שהקים את עם ישראל, ולא זכיתי. הייתי קצת בצבא, והתאמנתי, אפילו פעם רדפתי אחרי מחבלים. זה מה שהספקתי. מדינת ישראל הייתה נופלת, אם לא היינו תופסים, אם כן היינו תופסים, זה לא מעלה ולא מוכן. אבל היום אני רואה את אבא שלי מקנה בי. הוא מקנה בזה שיש לנו היום מסירות חדשה. מסירות להקים את הקומה הרוחנית של עם ישראל. זה מסירות בצורה אחרת, באופנים חדשים. זה צריך הרבה לימוד, אנחנו עוד לא יודעים לגמרי מה לעשות עם זה. אפילו לא כלפי עצמנו. זה הולך ונולד. ומי יודע, היום אפשר עם אוטרסאונד לדעת, לפחות אם זה בן או בת, על תכונות האופי, את המעמקים של האישיות, זה הולך וצמח ומתרחש. בשעות האלה של החושך הגלוי הולכת ונולדת אורה חדשה, אור גדול של אהבת ארץ ישראל, לא בגלל שזה מקלט בטוח ולא בגלל שפה אפשר להקים לעם איזה מסע לחייו החומריים. היום אהבת הארץ פנימה לגמרי בזה שזה הארץ שעיני השם אלוקינו בה. זה אהבה עליונה הרבה יותר. וכשם כשהכפירה לדעת הרז הצהל, כל כולה הייתה כדי להוליד אמונה חדשה, ככה הנסיגה באה כדי להוליד אהבה חדשה. אהבה אחרת לגמרי לארץ הזאת צריכה לצמוח בקרבנו. קישור אחר. קישור אחר לעצמנו. אנחנו צריכים לגלות שאנחנו עם אלוקי באמת. ואת הלימוד הזה אנחנו הולכים ומולידים מתוך השעות הקשות שעברנו. אנחנו מתפללים שלא נעבור שעות קשות יותר. די בצרות שכבר היה. רבי יצחק מברדיצ'ב פנה פעם ידיו לשמיים ואמר, ריבונו של עולם, למה אתה לא מביא את הגאולה? אני יודע. הוא אומר, אתה לא מביא את הגאולה. מפני שאתה מחכה שעמך ישראל יחזרו בתשובה. אז אני ליצחק אומר לך, אתה יכול להביא את הגאולה, הם לא יחזרו. לימוד זכות, רק ליצחק יכול להגיד לימוד זכות כזה. הוא אומר, אתה כבר יכול להביא את הגאולה. אז בכל שעה אנחנו מצפים, ופתאום יבוא אליך, לא, אדון אשר אתם מבקשים, לא רק שהגזרות כענן מאפילות את חיינו לא יצאו לפועל, אלא אדרבה, תצא מזה רווחה גדולה במהרה. אבל אנחנו צריכים לסייע בציפייה, בראייה ובהשתתפות של הלידה של הקומה הרוחנית שעומדת להיוולד, ושנזכה לראות אותה מתוך שמחת עולם על ראשם במהרה בימינו. אני חייב לסיים בהתנצלות שאני מראש אמרתי שאני חייב לנסוע בסיום דבריי. תודה רבה. יום העצמאות שמח, בעזרת השם, שיהיה לנו, שנזכה לגאולה שלמה במהרה.